אנחנו פותחים את ספר במדבר. כותרת השיעור לקוחה דווקא לא מהפרשה הראשונה, פרשת במדבר, אלא מתחילת הפרק ה-11 מפרק י' ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם וכו'. מיד ניכנס לפסוקים מפרשת בעלותך ואחריהם לפסוקים בפרשה שלנו, וביקשתי לפתוח דווקא בפסוקים של פרשת בהעלותך, כדי לחזור ולזכור רגע אחד את סדרו של הספר שלפנינו. פרשת במדבר כולה, ארבעת הפרקים שבה, עסוקה בעצם בשתי נקודות. בסדר המחנות, הדגלים והמחנות, ובסדר המיוחד של שבט הלוויים. הסדר הזה של שבט הלוויים מסתיים בחלק משפחות הקהתי בסוף פרשת במדבר, ונמשך מיד בפרשה הבאה, היא פרשת נשא את ראש בני גרשון, גם הם היא משפחת הגרשוני. הפרקים הראשונים הם אם כן סדר המחנות, והסדר של מרכז המחנות הוא המשכן והעובדים בו. אחר כך שני פרקים שעוסקים בחריגות, לא ניכנס לזה בכלל הפעם, פרשיות הנזיר והסוטה, ואחר כך חזרה לקורבנות הנשיאים על פי המחנות והשבטים שהתבררו בפרשת במדבר, שוב התרכזות בבני לוי ובחנוכת המשכן בהעלותך את הנירות אל מול פני המנורה. בעצם תשעת הפרקים הראשונים כמעט כולם עסוקים להוציא את החריגות באמצע של הנזיר והסוטה על קורבנותיהם המיוחדים בסדר האלוקי של כלל ישראל, כאשר כולם מסביב למחנה, למשכן, ושם הזר הקרב יומה. בסוף הפרק העשירי, מאחר פרשיות נוספות שקשורות לדברים שצריך להבין מה הם עושים בדיוק, מיד נגיע, רוב הדברים הם הסדר, הרצף, יש שם את פרשת פסח שני של אותם תמאים לנפש אדם המבקשים לא להיגרע מחלקם ובכל זאת להצליח ולחוג ולקריב את הפסח. סוף פרק י' מתאר שב-20 לחודש השני, 20 לחודש אייר, מתחילים לנסוע, הויסעו ויחנו של כל ספר במדבר נפתח. משה פונה ליתרו חותנו ואומר לו באותו היום כף אייר, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר האלוהים לך איתנו והיטבנו לך וכו'. העם נוסע, ותיאור הנסיעה הוא בשני פסוקים מרכזיים החותמים את עשרת הפרקים הראשונים, פסוקים ידועים בנונים המהופכים שמשני צידיהם, ויהי בנסוע הארון ויומר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, עד לסוף הפרק. עד מתרחשת המהפכה. העם המסודר, המאורגן, בסדר האלוקי המופתי המופלא הזה, מתחיל להתאונן. מיד אחר כך האספסוף מתאווה תאווה. בקברות התאווה קוברים את העם המתאווים, שמירום הגדולה של עמוד הענן ועמוד האש והמשכן והלוויים ודגלי ישראל והמחנות פתאום מתגלה בוישתחו להם שטוח סביבות המחנה את הבשר שהם רוצים. והירידות נמשכות. מרים ואהרון מדברים במשה, עוצרים בפרן, ושם חטא המרגלים הנורא על פרשה שלמה של פרשת שלח. לא נגמרת הפרשה הזאת, ונחלקים הפרשנים מה קודם למה היסטורית, וקורח ועדתו ואון בן פלט ודתן ואבירם, שאיננו מבינים בדיוק את החיבור, את האינטרסים המשתפים אותם, טוענים טענות קשות נגד המנהיגות, נגד הסדר, נגד הריכוז. הם כועסים כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? כשמשה מיישיב להם ברור לגמרי מה הם מבקשים, משה מגיב המעט לכם וכולי, וביקשתם גם כהונה. הרבה מאוד מתח. המתח הזה בעצם נמשך עד לפרשייה האחרונה, מי מריבה, שבה משה ואהרון עצמם כבר מגיעים למתח שדרכו הם פונים אל העם בתואר הנורא, שמעונה המורים מן הסלע הזה וכו'. דרכתי כמובן על כל התופעות שמתרחשות מבחוץ, על המלחמות, על בלעם, על בלק, על הפרשיות האחרות, על ארנון וסיחון, על אוג. עסקתי רק בסדר של עשרת הפרקים הראשונים ובאי הסדר של הפרקים הבאים אחר כך. תחילתו של אי הסדר הזה היא בפסוקים של ויהי העם כמתאוננים. ומיד כשנראה אותם נבין מדוע העיסוק בפסוקים ההם חיוני להבנת ספר במדבר מהפרשה הראשונה, הפרשה שלנו, פרשת במדבר. זה לשון הפסוקים, פרק י' א', פסוקים א' עד ג', מקור מספר 1. ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחרפו, ותבער בם אש השם ותאכל בקצה המחנה. כתוב פה מה העונש, לא כתוב פה מה החטא. כתוב שהחטא הוא התאוננו, לא כתוב על מה, לא כתוב מה קרה. זו שאלה פרשנית ידועה, אבל כל ההקדמה שלי לא הייתה אלא כדי להבין את עוצמתה של השאלה הזאת. זוהי הפרשה שרק ממנה מתחילים כל הטוענות האחרות. כל שאר הטענות, הפסוקים מסבירים אותן. אפשר להוסיף במגמות המוסתרות של קורח ודתן ואבירם אין סוף דברים. אבל מה הם מבקשים כתוב מפורש? הם מבקשים כהונה. אפשר להוסיף, להאיר, חטא המרגלים באינסוף מגמות נוספות, אבל מה הם רוצים? כתוב. מה מרים ואהרון מדברים במשה? כתוב מפורש. כאן לא כתוב כלום, אבל זה לא חטא אחד ברצף החטאים. זהו החטא פותח את כל החלק הזה של ספר במדבר. העונש הוא נורא. אש יוצאת ואוכלת בקצה המחנה. חז"ל נחלקים פה, ורש"י מביא את שתי הדעות, מה פירושו של ביטוי קצה המחנה. האם הקצה פירושו הקצה, מה שאנחנו קוראים המוקצה, הקצה, השוליים, או שהקצה שורשו מלשון קצונה, קצינים, כלומר השוליים העליונים, אבל האש אוכלת. ולנו עדיין לא ברור על מה התאוננו. ויצעק העם אל משה, ויתפלל אל משה, ותשקע האש. ויקרא שם המקום ההוא תבעירה, כי בער אבם אש השם. וצריך להבין, תבעירה זה לא רק התבעירה של החטא הזה, זאת התבעירה של כל הספר. מהבעירה הזאת עכשיו יוצאת אש ואוכלת דות קוצים רבים רבים. מכאן האספסוף ומכאן מרים ואהרון ומכאן המרגלים ומכאן קורח וכך הלאה עד הסוף. אז מה אחרי? רש"י טוען שם בפרשת בעלותך, וכיוון שאנחנו לא בפרשה ההיא נאמר בקיצור מוחלט, שכדי להבין מהו החטא שם צריך לראות מהם הפסוקים שקודמים לזה. הזמן קצר זו דרכו של רש"י בניסיונות תמיד לקשר דבר לדבר הקודם הקרוב אליו ביותר. לא ניכנס כאן לדוגמאות. אבל המילים שקודמות לויהי העם כמתעוננים, כבר אמרנו, הן ויהי בנסוע הארון, על זה ודאי אין להם מה להתעונן. מה יש להם להתעונן? על זה שבנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל? שהקדוש ברוך הוא אומר, יפוצו אויביך, ינוסו משנאיך, על מה מתעוננים? אז אין ברירה, ממשיך רש"י בצורה מתמטית, פרשנית, פשוטה, ללכת עוד פסוק אחורה. הפסוקים שם מתארים, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים. וכשהם נוסעים מהר השם דרך שלושת ימים, שם נערכת אותה שיחה עם יתרו, שמבקשים ממנו להצטרף, לא כתוב שום דבר רע בפסוקים. אבל רש"י, כדי להבין פשוטו של מקרא, נצמד כאן למדרשם של חז"ל. חז"ל אמרו שהנסיעה הזאת הייתה נסיעה מאוד מאוד לא מכובדת, מאוד לא רצויה. מריצים אותה משך שלושה ימים, והם בוכים. אמרו, מקור שתיים, אוי, אוי לנו. כמה ליבטנו בדרך הזה שלושה ימים שלא נחנו מעינוי הדרך. אז למה הקדוש ברוך הוא כל כך הורע פה? הם מעייפים, שלושה ימים מריצים אותם. ויחר פה, אמר הקדוש ברוך הוא, למה הרצתי אתכם כל כך מהר? אני הייתי מתכוון לטובתכם שתיכנסו לארץ מיד כמה שיותר מהר. אז מה אתם מקטרים? בעיה בפירוש הזה היא כפולה. א', זה לא כתוב בפשטות, זה לא פשוטו של מקרא, לא כתוב בפירוש בפסוקים שכך קרה. אם כי יש פרשנים שמבקשים ללכת בדרכו של רש"י ולהראות שאכן זה כן פשוטם שכתובים שם. זה לא מענייננו הפעם. הקושי השני, על זה כל כך חורה אף השם? האספסוף מתהווה תאווה, והקדוש ברוך הוא מרגיע את משה. אין דבר, אני אתן בשר, אני אתן דגים. על מה הם כועסים? שהיה קשה להם לרוץ שלושה ימים. גם לי היה קשה לרוץ שלושה ימים. עם ישראל 60 ריבו רק גברים. מיליונים רצים שלושה ימים. קשה. אז הם התעוננו. זה לא בסדר. מה קרה? זה מוביל פשטנים אחרים לנסות לנקוט בשיטות אחרות. אנחנו מבקשים לנסות לראות בפסוק הזה, שממוקד, אם מותר לומר, בצומת, במרכז של המעבר בין שני חלקי הספר. אנחנו מבקשים לראות בפסוק הזה התעוננות על משהו הרבה יותר כללי, הרבה יותר מקיף. נלך בדברים בעקבותיו של רב מאיר שמחה מדווינסק, בעל המשך חוכמה. אבל לפני שניכנס לדבריו, שתי הערות פרשניות למבנה הספר, כי אנחנו בפתיחתו. רש"י מכריח אותנו, על פי חז"ל, על פי פשוטו של מקרא ממש, להבין שהחלק הראשון של הספר, כרונולוגי, היסטורי, מאוחר מהפרקים הבאים. למה? נראה רגע את מקורות 3 ו-4. מקור 3 הוא הפסוק הפותח את הספר, והוא פסוק עם תאריך, עם נקודת זמן. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, מתי? באחד, לחודש השני, בשנה השנית. וצאתם מארץ מצרים לאמור. אם כן, מתי אנחנו מדברים? באיזה חודש? חודש שני. צאתם מארץ מצרים בחודש הראשון בניסן, אנחנו שנה שנייה בחודש השני. בסדר. מקור ארבע הוא תחילת פרק ת'. וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור. בהמשך הפסוקים זה ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו וכו', ואז באים הטמאים והרחוקים ומבקשים גם הם לעשות פסח שני. אז אין שום ברירה אלא להיתפס לפשוטו של מקרא כמו רש"י במקור חמש ולומר את הדבר הבא. פרשה שבראש הספר, רש"י בפרק ט' בפסוק הראשון, לא נאמרה עד אייר. למדת שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. רש"י שם ממשיך, ולמה לא פתח בזו? למה לא פתח ספר במדבר באמת בפרשה של חודש ניסן? אין מוקדם ומאוחר, בסדר. אבל תמיד אחרי שאנחנו מקבלים את הכלל הזה, אנחנו מבקשים לדעת מדוע שינתה התורה מהסדר ההיסטורי. רש"י עונה כפי שהוא עונה שם. אבל ההערה הזו היא חיונית. המשך חוכמה בונה על היסוד הזה את הרעיון הבא. נקרא את הדברים במקור מספר 6. ואז ניכנס לפסוקים בפרשתים. אני מזכיר לפניכם, כל פרשת במדבר בעצם מורכבת משני חלקים עם גשר ביניהם. שעושים את זה בעצם לשלושה חלקים. סדר המחנות של כלל ישראל, סדרו של שבט לוי והמשכן, וחלק שלישי מהותי מאוד שמקדישים לו הרבה מאוד פסוקים. המעבר מקדושתם של הבכורות בכלל ישראל לעבודה בפועל של הלוויים. בשלושת אלה עוסקת פרשת במדבר. מיד נראה את זה. אבל לפני כן מה אומר המשך חוכמה. אולי על פניו זה ייראה קצת מוזר בגלל המהפכנות שבפירוש. אני מקווה שבמשך השיעור, אני חושב שהדברים פה הם מהפכה רוחנית, יסודית, שמרוממת את כולנו להבנה מסוימת בכל אופן. העניין, כי כבר אמרו רבותינו ז"ל, ספרי, והמקור של רש"י, כי אין מוקדם ומאוחר בתורה. ופרשה של טמאים, כלומר פרשת הפסח, בראש חודש ניסן נאמרה, זה פשט פסוק. ופרשה של ראש הספר, באייר, בחודש הבא. זה פשוטם של פסוקים שקראנו. עכשיו הוא אומר, מה קרה בעצם בינתיים? וציווה לפקוד ישראל והלוויים, פרקים א' עד ד', אלה שני החלקים הראשונים של הפרשה, ולעשות דגלים, ולהניף הלוויים. להניף הלוויים זאת אומרת להרים אותם תנופה לפני השם, עוד מעט נראה, מעל ישראל. ואחר כך נסעו ממדבר סיני ובאו פרן. שם חטא המרגלים בהמשך בפרשת שלח. עכשיו העיקר. ולזה התחילו העם להתעונן. על הילקח מאיתם העבודה והיא נתנה ללוויים. זאת לא התעוננות טכנית על משהו שקרה מקודם. זה מהלך היסטורי שלם. אבל אם על זה ההתעוננות, שעוד מעט נבין אותה, ממשיך המשך חוכמה, על זה אפשר להבין למה הם מתעוננים. אז למה החטא הוא כל כך גדול? למה בוערת בהם אש השם? המשך דברי המשך חוכמה נראה עוד מעט. אבל ננסה בינתיים להבין מה קורה בעצם במעבר הזה מהבכורות ללוויים. ראשיתו במקור 7 בפרשה שלנו בפרק ג'. מדבר השם אל משה לאמור, מקור מספר 7. ואני, הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים. בלי שום פרשנויות, פשטות. פעם היו הבכורות, עוד מעט נבין לאיזה עניין, מעכשיו היו לי הלוויים, תחת כל בכור. זה לא בנוסף לי, זה במקום. והוא מסביר, הקדוש ברוך הוא, הפסוק הבא, כי לי כל בכור ביום הקוטי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל, מאדם עד בהימה, לי יהיו אני השם. שלושה פסוקים, ולהוציא את הראשון של וידבר השם אל משה לאמור, שני הבאים קשים מאוד. הראשון, ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל. מאיפה לקחת? מה פירוש? תחת כל בכור, מה עשו הבכורות? מה קרה? למה לקחת? השני מתאר משהו היסטורי שלכאורה אנחנו יודעים אחרת לגמרי. כי לי כל בכור, אז אנחנו זוכרים שהבכורים באמת היו מקודשים. על התפילין שלנו, יום יום, אנחנו מניחים בזרוענו על ראשינו את הפרשה של קדש לי כל בכור. פטר כל רחם בבני ישראל, לא רק באדם, באדם ובבהימה לי הוא. טוב, אז זה מובן. אז הבכורים היו קדושים. קדש לי כל בכור, לא נאמר מאיזושהי סיבה. ממתי הבכורים קדושים לפי הפסוק האחרון שקראנו? נחזור שוב. כי לי כל בכור, מתי זה התרחש? ביום הקוטי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה. מה כתוב פה בכלל? קדושת הבכורות היא פונקציה של מכת בכורי מצרים? דין קדושת הבכורות הוא לא דין עצמאי, זה לא מופיע בתורה בלי קשר, קדש לי כל בכור, פטר כל רגע. אז שתי שאלות פשוט סתם, הבנת בפסוק בפרשה. א', ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל. מאיפה? למה? למה תחת כל בכור? מה הוא עשה? ב', על מה מדובר? הבכורים היו קדושים. אז אנחנו באמת כבר לא מבינים מהפסוק הקודם למה הוציאו את זה מהם. נראה בהמשך שלא הוציאו מהם את הקדושה. אבל אחרי שהוציאו את מה שהוציאו, פתאום נאמר שקדושתם הייתה ביום הקוטי כל בכור. מה כתוב פה? התורה אגב חוזרת על זה במילים שונות במקור 11. וידבר השם אל משה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל בפרק ח' וטהרת אותם, והבדלת את הלוויים מתוך בני ישראל, שוב, והבדלת מתוך והיו לי הלוויים, ואחריכן יבואו הלוויים לעבוד את אוהל מועד וטהרת אותם. עכשיו העיקר, כי נתונים נתונים הם מלאים מתוך בני ישראל. נתונים נתונים. איך הוא קרא לזה מקודם? לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל. ביטוי שצריך להבין אותו. תחת פטרת כל רחם בכור כל מבני ישראל לקחתי אותם לי. ושוב שבה התורה ואומרת את הרעיון שאנחנו לא קולטים. ממתי הבכורים היו קדושים? כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה ביום הקוטי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אותם, את מי? את הבכורים לי. ויקח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל. זה סוג פסוקים שכתוב בהם הכל, אבל שום דבר לא מובן. למה? ומה פירוש ההתליה הזאת בין עניין קדושת הבכורים לבין המכה שהם חטפו הבכורים האחרים להבדיל בכורי מצרים? נתייחס לשתי השאלות. נתחיל בשאלה השנייה. במקור, הבכורים קדושים ומיועדים להיות עובדי הקודש, עובדי המקדש. הלוויים לא מיועדים לזה במקום. כאשר משה מגיע לסנה, והקדוש ברוך הוא אומר לו את המהלך שיהיה ביציאת מצרים, והוא אומר לו שם את המשפט הגדול העתידי, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. אין שם הכוונה למתן תורה, אלא להקרבת קורבנות ביום מתן תורה. בסוף פרשת משפטים אכן נאמר שהיו שם קורבנות. היה שם דם בהגנות, במזבח, חצי אדם בהגנות וחצי אדם במזבח. משה לא שואל ריבונו של עולם מי יהיו עובדי השם, מי יהיו המקריבים. אבל התורה אומרת לי, המקריבים היו נערי בני ישראל. כלומר, ודאי לא הלוויים. נערי בני ישראל, פירושו כחזל מיד, הבכורים. הם היחידים שנאמר עליהם שהם קדושים. בקדושה מיוחדת שמחייבת עבודה. זה אגב פתוח סוגריים, שאלה מעניינת נוספת. הרי מראש אנחנו רואים ששבט לוי הוא מיוחד. זה היה לפני כן, לא לעניין עבודה. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, שבט מאוד מיוחד. למדנו בחז"ל תמיד שאת הלוויים לא שיעבדו במצרים. אבל לפני שהבכורים פסה מהם זכות העבודה, הלוויים היא לא הייתה בכלל. וכך הייתה המציאות כפי שמובא במקור מספר 10 במשנה במסכת זבחים. עד שלא הוקם המשכן, היו הבמות מותרות לעבודת השם. בעבודה בבכורות, הם היו העובדים. לא גם בבכורות וגם בלוויים. מי שהוקם המשכן, נאסרו הבמות ועבודה בכהנים. אז אם המעבר שאנחנו עוד לא תופסים אותו מהבכורים ללוויים, יש שני דברים שמתרחשים, צריך לשים לב. א', יש ריכוז של עובדי השם בשבט אחד, מרכוז, מונופול, של עובדי מקדש מרוכזים שבטית, הם לא מפוזרים משפחה משפחה כל בכור במשפחה שלו. בית, יש גם ריכוז גיאוגרפי של מקום העבודה. אם עד עכשיו, תוך כדי עבודת הבכורות, הותרו הבמות, זאת אומרת, כל יהודי עבד את אלוקיו בחצר ביתו, או בבמה שהייתה ממוקמת קרוב לביתו, ומי היה עובד השם, מי היה נציגו בקודש, בנו הבכור, או הבכור הקרוב לו במשפחה, מי כאן באילך בנו הבכור מאבד את הכוח הזה? והוא גם לא יכול לעבוד את השם בבמה, אלא הוא עובד את השם במקדש בירושלים, או במדבר, במשכן, שנמצא במרכז המחנות. אבל לפני שנעבור למעבר מהבכורים ללווים, מה בדיוק הייתה קדושת הבכורים? אם נעיין טוב, נראה שזה קצת מסובך. מקור מספר 9. אלה הפסוקים שיש, כפי שאמרתי מקודם, בראשינו על התפילין. וידבר השם אל משה לאמור, פרק י' ג' בספר שמות. קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. אני מדלג על כל הפרשה, ומגיע לפסוק י' ג' באותו פרק י' ג'. וכל פטר חמור תפדה בשיא. כלומר, לא רק בכור בהמה טהורה פודים, אלא גם פטר חמור. ואם לא תפדה, וערפתו. עסקנו בשנה שעברה באריכות במצווה הזאת של פטר חמור תפדה בשיא. וכל בכור אדם בבניך גם כן תפדה. אתה צריך להבין, לא תפדה וזה יעבור ללווים, זה בכלל לא קשור. העבודה עוברת מהבחורים ללווים הרבה יותר מאוחר, מסיבה הרבה יותר מאוחר. משהו פה לגמרי לא מובן. איך פודים בהימה בכורה? בכור בהימה טהורה. מה קורה משפטית כשפודים אותו? לפני כן הוא היה הקדש, נכון? כלומר, אני היה אסור לי לעסוק בו בענייני חולין. אני פודה אותו. עכשיו מה קורה? הוא פדוי. הקדושה נתפסת בכסף, והוא פדוי. הוא עכשיו חולין. יפה. מה זה בכור בהימת מיעה, פטר חמור? אותו דבר. עכשיו אני לא מבין שום דבר. מה פירוש בכור בניך תפדה? אם הוא קדוש, אז למה להוציא אותו לחולין? ואם הוא פדוי, אז במה מתבטא זה שהוא קדוש? עזבתי את פרשת במדבר, עזבתי את ספר במדבר, סתם פשוט להבין את פרשת הבכורים. זו פרשה שיש לנו בתפילין. מה הבכור? קדוש? אז הוא הקדש. פדוי? אז הוא חולין. חצי חצי? מה הוא? והשאלה הנוספת זכורה, מה קרה שם ביום הקוטי כל בכור שפתאום תלו את הקדושה בזה? הסביר רבי עובדיה ספורנו, במקור מספר 12, את המהלך הראשון עוד לפני שנכנסים לספר במדבר. הוא אומר את זה גם בפרשה שלנו, המקור פה דווקא לקוח מהספורנו על פרשת בהעלותך. כי נתונים נתונים הם לי, הלוויים, מתוך בני ישראל. נתונים מעצמם. כשנתנו את עצמם לעבודתי וכולי, נגיע לחלק הזה עוד מעט, כשנברר על הרגע שבו הבכורה עוברת בקדושתה, בעבודתה ללוויים. אני מדלג לפירושו בפסוק י' ז'. כי לי כל בכור, שהייתה מקדם העבודה בבכורות. מפני היותם הנכבדים בביתם, ולהם משפט העבודה. הבכור הוא הנכבד בביתו, כדאי לזכור שמתחילת התורה יש מתח בין בכורים לצעירים. הבכור נכבד בביתו, קין, הבל, יעקב ועשיו, ראובן ויהודה ויוסף, כל הדרך. אפרים ומנשה. אז העבודה הייתה בבכורים שהייתה מקדם העבודה בבכורים מפני שהיותם נכבדים בביתם ולהם משפט העבודה. ביום הקוטי כל בכור הקדשתי ושאלנו מה זה קשור למכת בכורות של מצרים, הנה הספור. אבל מה שהצרכתי אותם לפדיון היה הטעם בשביל שביום הקוטי הקדשתים לי. תפילי פלוס. שלא יתעסקו, אני קודם קורא הכל, בעבודת הדיות כלל. כמו שאסרתי גיזה ועבודה ובכור בהימה להבדיל. ולמה עשיתי את כל זה שעשיתי אותם הקדש? ולמה עשיתי את כל זה שעשיתי אותם הקדש? כדי להצילם בתורת הקדש. ממה להצילם? ממכת הבכורות הכללית. שלא היו ראויים להינצל מנגעי משלחת מלאכי רעים, בהיותם הם הנכבדים בעם, וקולר כולם תלוי בהם. ואמרתי שיפדו כדי שייצרו לחולין בזה, שיהיו מותרים בעבודת הדיות. אני אסביר, על פה, הדברים הולכים כך. בכור, בהימה, טהורה, טמאה, הוא קדוש, פירושו, הוא הקדש. כמו ביקורים בתבואה, כך ביקורים בחי, אדם צריך לדעת הראשית איננה שלו. לבחור אדם, במקור, זה אותו דבר, אבל זה שונה. אדם הוא קודש, אז מה הפירוש? שזה כמו בהימה שהיא קודש, קרי שאסור לו לעשות שום דבר, אסור לו עבודת הדיות, אסור לו כלום? חס וחלילה. אדם הוא קודש, פירושו, שאדם בכור קיבל את התפקיד הנכבד מכולם לעסוק בעבודת הקודש. אבל כאן הנקודה. הבכור הוא חלק מהמשפחה. הלוויים, הכהנים, באמת מנותקים מכל עסקי החולים. הם לא נוחלים נחלה, הם לא מתעסקים בנחלה, אין להם אחוזה. אבל הבכור הוא הרי חלק מהמשפחה. הוא לא סתם נוחל, בחטא. הוא לא סתם נוחל נחלה, הוא אפילו לפעמים נוחל פי שניים מדין בכור. הוא עסוק בעניינים ארציים לא פחות מאף אחד אחר מהאחים במשפחה. אז מה? מותר לו לעסוק בעבודת הדיות, או אסור לו? הבהימה שהיא קודש, היא מנותקת לחלוטין, אסור לה לחרוש. אסור לעשות את התלמים בשדה. אבל האדם הבכור שהוא קודש, כאן הנקודה הגדולה. האדם הוא שני דברים. הוא קדוש פדוי. ותראי את לא. הוא אמור לעסוק בעבודת הקודש, אבל הוא גם חייב להישאר במציאות. לכן אני מקדיש אותו, ואתה תסבה אותו כדי שהוא יעשה את שני הדברים גם יחד. הוא יעסוק בעבודת המקדש, והוא ינחל בקרקע, והוא יעסוק בעניינים הצבאיים, והוא יעסוק בשדה. מה זה ביום הקוטי כל בכור הקדשתי? אומר הקדוש ברוך הוא, ביום הקוטי כל בכור היה עניין זמני, פתוח סוגריים, סגור סוגריים. כדי שינצלו הבכורות מהגזירה שיש על כל העולם עכשיו. אז עשיתי אותם הקדש, וכאילו הבדלתי אותם בכלל מהמציאות העולמית שסובבת אותם. הזמן קצר מכדי להיכנס למה הפירוש, למה הבכורים היו צריכים לסבול. כי קולר כולם תלוי בהם. אבל מה שלנו חשוב הוא החלק הקודם. לא זאת המציאות הקבועה, זאת מציאות זמנית שהייתה ביום הקוטי כל בכור. נו, ומה קרה למחרת? למחרת המצב צריך להיות המצב האידיאלי. הבכור קדוש, למה? כי אני הקדשתי אותו, הוא עוסק בקודש, אבל הוא מותר בעבודת ידיות. הרב הירש ניצל בפירוש נפלא שם במקום בספר שמות, מסביר את הרעיון הזה של קדוש פדוי בצורה נפלאה. הבנים הבכורים, בספר שמות בפרק י' ג', מקור 13, הבנים הבכורים נועדו מלכתחילה להיות כהנים ולעשות את עבודת הקורבנות. הדברים פה הם כמעט סיכום לדברים שראינו. עד שלא הוקם המשכן, הבמות מותרות ועבודה בבכורות. הם הם נערי בני ישראל אשר ציבה משה בעת קריטת ברית התורה להקריב עולות ושלמים כנציגי ביטוי יפה מאוד. האיחוד הלאומי של משפחות ישראל. זה לא שבט, זה נציגים של כל העם. הם יישאו וייצגו בתוך הבתים והמשפחות את התודעה הלאומית של מרות אלוקית וייעוד אלוקית. זה לא יהיה מרוכז במקום אחד, לא על ידי שבט אחד, יהיה לזה נציגות בכל בית. ממשיך הרב הירש, למה זה בכל בכור אדם בבניך תקבה? כבר כאן מדובר על פדיון בכור אדם. אף כי לפי ייעודם המקורי הוקדשו הבכורות, דילגתי כאן על הקטע הזה, לכהונה ולעבודת השם. אז הם מוקדשים לגמרי לעבודת השם. לולי הפדיון, קרוב לוודאי כי היה עליהם להתמסר כליל לתפקידי כהונה. אז מה היה קורה אז? ומנותקים היו לגמרי מחוג משפחתם. אבל הם במשפחה. זה לא משפחת כהנים שכולה עסוקה במשמרות במקדש. אולם זאת לא נתבקש לה. אלא ככל יתר אחיהם ישתלבו בחיי משפחה רגילים. יהיו מופת בהטיית שכם לייעוד הכלל יהודי הקדוש. ייצגו את אותו ייעוד וימחישו. כאן פלאי כלו. כי לא במקדשים, אלא בבתים, תתמלא משימה זו בנאמנות אמיתית ושלמה. פדיון בכורנו מבטא את הרעיון שגם חיי בנינו הרגילים, לא הכהנים, יהיו לתועלת לעבודה כנה ואמיתית למען ייעוד הכלל הקדוש. כך נראה העולם עד לרגע שהכל נהרס. עולם שבו אין שבט שעסוק בעבודת המקדש. עולם שבו הבמות היו מותרות, ועבודת המקדש הייתה על ידי הנציג שלי מהבית שלי, שגר איתי בחבר שלי, ונוחל איתי ועוסק איתי בעניינים ארציים וחלק מחיי המשפחה שלי. בחטא העגל, כך רש"י במקור מספר 8, וכך חז"ל, וכך כל הפרשנים, וכך כבר רמזנו לפני, בחטא העגל מתהפכת ההיסטוריה. ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל. רש"י, ואני מהיכן זכיתי בהן? איזה ביטוי, אומר הקדוש ברוך הוא, מאיפה לי יש זכות בלוויים? מתוך בני ישראל. זה אשמתי? על ידי הבכורות זכיתי בהן, ולקחתים תמורתם, לפי שהייתה העבודה בבכורות. וכשחטאו בעגל, מי? הבכורות יחד עם כל ישראל נפסלו. ואז קרא משה מי להשם אליי, ומי הצטרפו אליו? רק בני לוי, והלוויים שלא עבדו עבודה זרה נבחרו תחתיהם. פורנו מסביר על פי זה נפלא את הביטוי נתונים נתונים בתחילת מקור 12. מה זה הכפילות הזאת? כי נתונים נתונים הם מלאים. נתונים מעצמם, שנתנו את עצמם לעבודתי, כמו שהעיד באומרו מי להשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. אבל לא רק מעצמם הם נתונים, הם נתונים גם כן מתוך בני ישראל. תחת פטרת כל רחם שהייתה העבודה מוטלת פעם עליהם על הבכורות. עכשיו כדאי להבין מה קורה. ועם ישראל הייתה עבודה בבכורים. קדושה ומציאות ארצית, משפחתית, חקלאית, נחלתית, הלכו חבוקים יחד. חטא העגל, מתהפך הגלגל, כי מה קורה? כי מתגלה שאנחנו עוד לא במדרגה שאפשר לחיות. אין ברירה, צריך לקחת אנשים מיוחדים מבינינו שיהיו נטו עסוקים בקודש. האם זה מלכתחילה? לא. אבל עכשיו שזה נעשה, אז אוי ואבוי למי שיחיה. והזר הקרב יומן. אנחנו צריכים לתפוס מה קורה עכשיו במדבר. הפרשה שלנו בספר במדבר, בפרשה שלנו מתארת איך מעבירים את הקדושה ופודים את הבכורות, ו22,000, ויש שם עודף, עם עוד 230, הכל מתואר. 22,000 בכורות משתחררים מקדושתם, וזה עובר ללוויים. צריך להבין מה קורה עכשיו. 22,000 כפול 22,000 משפחות, והרבה הרבה יותר מזה, מתוסכלים, מסתובבים עכשיו במחנה. הקדושה נלקחה מהם, ודרך ניהול העם משתנה טוטלית. לא עוד בכל בית נציג לקודש, ריכוזיות של קדושה. התסכול הזה, אומר המשך חוכמה, הוא הצומת, שסביבה אפשר להבין את כל ספר לומד. ויהי העם כמתאוננים. חטא העגל היה חטא נורא. אבל עם ישראל לא הבין בעצם מה הוא גילה חטא העגל. חטא העגל גילה שאנחנו עדיין לא במדרגה. ש-40 יום ו-40 לילה בלי שום דבר מוחש, שנוגעים בו בידיים ורואים בעיניים, אנחנו יכולים להמשיך להישאר שמנים. רק בני לוי התקוממו ככלל מוחלט. כולם היו פחות בעגל או יותר בעגל. רק 3,000 איש נהרגים כעובדי עגל ממש. אבל רק בני לוי כשבט שלם, כל בני לוי, מצליחים לשמור על מצב של קודש טהור מופשט, בלי שום צורך פיזי, קטן, מוחשי, בקום עשה לנו אלוהים. כשבני ישראל חוטאים בזה, רעיון האדיר של עבודת השם בקדושים פדויים, בבחורים שנמצאים בתוך המציאות, בקרקע, נוחלים נחלה ועובדים בו זמנית במקדש. רעיון המופלא הזה צריך להמתין. עד מתי? עד שלעתיד לבוא עוד תחזור עבודה לבחורות לפי חז"ל בדרך אחת. נגיע לזה עוד מעט. ועד אז, ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל. אני רוצה לחזור רגע למשך חוכמה במקום מספר 6 ולראות את סופו. ולזה התחילו העם להתאונן על הילקח מאיתם העבודה והנתנה ללוויים. ועוד רגע לפי זה נראה את המשך הספר. אולם זה חטא גדול שלא הבינו עד כמה איך יוגדל אבונם באבון העגל. הם לא תפסו שזו התוצאה הנכונה, הם לא קלטו את החטא ואת עונשו. הם לא קלטו עד כמה חמור חטא העגל, הם לא הבינו שבחטא העגל גילינו שעוד לא הגענו למדרגה של ראיית המופשט בלי הרגע הזה, בלי העגל. ואז התגלה איך הובדלו רק הלוויים בקידוש השם. ההתעוננות הייתה על המהפכה שמתרחשת. צריך להבין לפי זה את כל הספר. בוא נדלג רגע לפסוקים שהבאנו במקור 16. פסוקים פסוקים פזורים בספר. פרשת פסח שני. היא הייתה אומנם עוד לפני כן. חטא העגל כבר היה, ועם ישראל מבין שאוטוטו הלוויים יקבלו את העבודה. פונים אנשים, ויאמרו האנשים ההמה אליו, בפרק ט' בפסוק ז', המקור הראשון במקור 16, אנחנו טמאים לנפש אדם. למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? הם שואלים דווקא על פסח, הם לא שואלים על שום דבר אחר. אולי מותר להוסיף דבר פשוט. הם באים ואומרים, משה רבינו, אתה יודע מה העניינו של הפסח? הפסח הוא הקורבן היחיד מכל הקורבנות שנשאר לנו באופן משפחתי. גם את זה אתה הולך לקחת לנו? עוד דבר אחד נשאר לשבת מסביב לשולחן כל המשפחה עם קורבן. חבורה. המתח הזה ממשיך כל הספר. במקור השלישי, בפרק י"ב, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח ויאמרו. מרים ואהרון. הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר וישמע השם. בוא נתבונן רגע במרים. באהרון זה מובן, אבל גם במרים. מרים הזאת מופיעה 4 פעמים במקרא. כל פעם ביחס למשה. הפעם הראשונה היא הרי מביאה בכלל את כל קיומו של משה לעולם, ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. היא אחראית להגעתו לעולם, היא אחראית להצלתו מהיאור, היא אחראית לבת פרעה, היא אחראית לכל. הפעם השנייה, אגב, כל הפעמים האחרות זה במים. הפעם השנייה, בשירת הים. משה שר ומרים מובילה את כולם, ותן מרים וכל הנשים אחרי. שירו להשם כי גאוגה. הפעם הרביעית האחרונה, מרים מתה והבאר נעלמת, ותמות שם מרים, הבאר. פעם נוספת היא מופיעה, מה היא רוצה ממשה? הרי כל הפעמים היא מופיעה כשהיא מגדלת את משה, מרוממת את משה. ראיתי מן הפרשנים שמעיר כאן הערה אדירה. מרים חוששת מהחששות של כולם. היא פתאום רואה שהכל מרוכז במקום אחד. גם הנבואה פתאום עוד יותר מרוכזת במשה. הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. זאת האחות הגדולה שדואגת שמשה רבינו הולך כאן בדרך שגם היא כבר לא מבינה אותה. זאת לא הטענה הרבה אחר כך של קורח ועדתו ואונדן פלט ודתן ואבירם, אגב פילי פלאות, כולם שואלים מה האינטרסים שמשתפים אותם. פשוט, דתן ואבירם הם בני ראובן, הם בחורים. וקורח הוא לוי. והם באים אל משה ואומרים לו, עד כמה אתה רוצה לרכז את הכל? תראה איזו אווירה הייתה פעם. כל העדה כולם קדושים. ופתאום יש שבט אחד קדוש, והרבה שבטים רגילים. ככה אתה רוצה לנהל את העסק? אם אני לא טועה, אולי עוד פרשה יכולה להיות מובנת. אלדד ומידד מתנבאים במחנה. 70 נביאים קיבלו אישורי נבואה. 70 נביאים התאספו, אספה לי 70 איש מזקני ישראל וקיבלו סרטיפיקטים להתנבא. לא היה אישור ליותר מ-70. 2 פתאום מתנבאים בלי אישור. אלדד ומידד מתנבאים במחנה, זה מסוכן מאוד. הם מתנבאים, חז"ל אומרים דברים מאוד לא נעימים, משה מת, יהושע מכניס את ישראל לארץ, עוד כל מיני דברים. הנערה ואומר את הצעקה, אלדד ומידד מתנבאים, ואז במקור השלישי ב-16, בפרק י"ב, ויען יהושע בן נון, בפרק י"א, משרת משה מבחוריו, במקור השני, ויאמר, אדוני משה, כלהם. צריך לעצור את זה, הם מתנבאים. ויאמר לו משה, פעם עסקנו בפרשה בהרחבה, בהקשר האחר שלה, פעם אני רוצה רק את הפסוק הזה, המקנה אתה לי, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. ומה יהושע בן נון חשב? אנחנו צריכים להבין, זה דו שיח בין שני המנהיגים, בין משה ליהושע. יהושע בא ואומר, משה רבינו, הרי יש לנו תפקיד. התפקיד שלנו הוא ליצור מסגרות. התפקיד שלנו הוא ללמד את העם הזה, אחרי חטא העגל, אין יותר עבודה בבכורות, אין יותר היתר במות. יהיה מקום אחד שעובדים בו את הקודש, יהיה שבט אחד שירכז את סביבו, אין ברירה. צריך להתרגל למסגרות. קבענו 70 איש מתנבאים. פורצים את המסגרת, המערכת תישבר, משה רבינו. אדוני משה, כלאם! תכניס אותם חזרה למסגרת, תהיה פה אנרכיה. משה רבינו אומר לו רק דבר אחד, אתה צודק 100%. אבל אני רוצה ללמד אותך כלל מנהיגותי גדול שתדעת לו. את הכל אפשר להכניס למסגרת. את הכהונה, את הלוויה, את המלוכה, את הרוח, אי אפשר לכלול. אל תנסו. הם מתנבאים כי הם מתנבאים. כי כל העם הזה, אם לא נביאים הם, בני נביאים. לא כל העם הזה כהנים, ולא כל העם הזה לוויים, ולא כל העם הזה מלכים, אבל כל העם הזה נביא. לפחות בזה, בוא קצת נשחרר במסגרת. מטפל באלדד ומידד, אבל לא כלאם, זה לא יעבוד. זה המהלך כל הדרך. המעבר ההיסטורי מתקופת הבכורות לתקופת הלוויים הוא המעבר שעושה את המתחים הכל כך קשים בדור המדבר. צריך להבין שכאשר התקופה הייתה תקופת הבכורות, עבודת השם בעולם הייתה שונה לחלוטין. חטא העגל יצר הפיכה שעצרה את ההתקדמות הזאת של העולם. התחלנו בספורנו ולקראת סיום נראה אותו שוב. עסקנו בה פעם בספורנו הזה, ממש בזמן האחרון אפילו, לגבי ראיית העולם העתידי בספורנו של הפרשה האחרונה בפרשת בחוקותיי. אני מבקש לראות דרך הספורנו את ההבדל בין העולם של עבודת השם בבחורות לעבודת השם בלוויים, ועל בסיס זה את המתח של דור המדבר. ספורנו מתייחס לפסוקים במקור 14 שקראנו בשבת הקודמת, פרק כ"ו בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו וכולי, אז מה יקרה? ונתתי משכני בתוככם, ולא תגאל נפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. אני רוצה לראות כמה שורות בספורנו, אבל הכל בשביל שתי השורות האחרונות שלי. ונתתי משכני בתוככם, תשרה שכינתי בתוככם, בכל מקום שתהיו. כמו שיעד, אלה המילים המרכזיות. קודם העגל, באומרו בכל המקום אשר אבוא אליך, אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. הספורנו לא חולק על זה. שיש מקדש, ועתיד להיות מקדש, ומקדש השם כוננו ידיך, ושם תהיה העבודה. אבל הוא בא לומר שתיאור העתיד לבוא הוא לא מה שזכינו לראות כאשר היה משכן והיה מקדש בבית ראשון ובבית שני. זו נקודה פלאית. מה שזכינו לראות בבית ראשון, בבית שני, בתקופת המשכן במדבר, זה עם קדוש שיש לו שבט קדוש והעבודה מרוכזת במשכן או במקדש. לעתיד לבוא נראה חוץ מזה עוד משהו, שהוא המהות. מה יקרה אז? והתהלכתי בתוככם. עניין המתהלך, ראינו את זה הרבה פעמים, את המשפט הזה. הוא ההולך ענה וענה. אדם הולך אל משהו. כשאני רוצה לתאר שאדם לא הולך לקראת משהו, אני אומר שהוא מתהלך סתם. הוא לא הולך, הוא מתהלך. הוא בטיול. הקדוש ברוך הוא מתהלך. איפה? בתוככם. לא אל מקום אחד בלבד אני הולך, אלא ענה וענה אני אתהלך. למה? אמר אם כן, אתהלך בתוככם. כי לא אל מקום אחד ירד שפע הכבוד, כמו שהיה במשכן או במקדש הראשון והשני. מה היה שם? שם היה כאומרו ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. מה פשט האמיתי של הפסוק אומר ספורנו? כלומר, איך אשכון בתוכם? על ידי שיעשו לי מקדש. לא יהיה מקדש, לא יהיה שבט לוי, לא תהיה מסגרת, לא אשכון בתוכם. כלומר, בזה האופן ובאותו המקום בלבד אשכון בתוכם. וכמו שביאר זה באומרו אשר יבעד לך שמה, ונועדתי שמה מבין שני הקרובים באוהל מועד לבני ישראל. נו, אז מה יהיה לעתיד לבוא יותר? מה האידאל? מקדש כבר ראינו. מקדש שני ראינו. האם האידאל הוא רק שיהיה שוב בית מקדש והפעם הוא לא ייחרב עולמית? אומר הספורנו עוד יותר. כל עבודת השם תהיה אחרת. במה? פילי פלור. אבל אני ממשיך. אתהלך בתוככם. ויראה כבודי בכל מקום שתהיו שם. כי אמנם בכל מקום שיהיו שם צדיקי הדור הוא קדוש משכני עליון. שבו תשלם כוונתו של הבורא. כמו שהייתה הכוונה בבריאת האדם, וכאן העיקר לענייננו, ובמתן תורה. מה הייתה הכוונה שיהיה במתן תורה? מלכתחילה? ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, ואתם תהיו ארציים ותהיו קדושים. תהיו קדושים קדויים. בכל בית יהיה בכור. כי אמנם במתן תורה, לולי השחיתו, במה? בעגל, הייתה הכוונה לשום אותם במעלת ימות המשיח בעולם הבא, שיעד בזאת הפרשה בחוקותיי, בלא ספק. מה עשה את העגל? הוציא אותנו ממצב הבכורות, והעביר אותנו למצב הלוויים. מה יקרה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא אומרים חז"ל, ובזה אנחנו עומדים, בספרי שעתידה העבודה לחזור לבכורות. הנוסח בספרי בהעלותך הוא קצת שונה, אבל הזמן מאוחר. על בסיס הרעיון הזה מסביר האור החיים הקדוש פשט כל כך יפה בספר בראשית. כשיעקב מברך את כל הבנים, הוא מברך בעצם רק מיהודה ואילך. ראובן, שמעון ולוי מקבלים ברכות מאוד בערבון מוגבל. שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם. נו. ראובן, בחורי אתה, כוחי וראשיתוני, זה עובדה, זה לא ברכה. ומה הברכה? פחז כמיים אל תותר, יתר שאת ויתר על, חיללת משכבי אביך, חיללת יצוי עלה. אבל בסוף הברכות כתוב, איש אשר כברכתו בירך אותם. מה, לפחות רבע לא קיבלו ברכה. מה איש אשר כברכתו? הברכה היא מעריך לנסות להבין בשמעון ולוי, אנחנו ניכנס רק לראובן. אומר האור החיים, אני קורא אותו במקור 17, ובזה נעמוד. ומה שאמר לי ראובן דברי קינטור, ואתה שואלנו, אז איפה הברכה? שם ציווה את הברכה, זה שימוש יפה בפסוקים, כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. שם! איפה? על דרך אומרם, עתידה עבודה שתחזור לבכורות. אז מה? אומר האור החיים, כשיעקב אמר לראובן, בכורי אתה, הוא לא קבע עובדה. הוא אמר לו, אתה בכור, אז בסוף הכל יהיה בסדר, אתה תחזור הרי לעבוד. וכפי זה, כיוון שקבע לו שם הבכורה, הוא אומר לו, בכורי אתה. הוא לא אומר, הכוחי וראשית אני. עתיד הוא לעמוד לשרת לעתיד לבוא, ותמצא שהצדיקים צופים ומביטים אל העתיד. ולטעם זה השתדל יעקב לקנות הבכורה מעשיו, לבל יהיה לו חלק בעבודה הזאת לעתיד לבוא. בסוף הוא אומר דבר מאוד חשוב, הלוויים שבינינו יכולים לחשוב שהפרנסה לעתיד לבוא. והגם שניתנה העבודה ללוויים, שקולים הם, ויבואו שניהם לעבוד עבודת הקודש. אבל לא כי ללוויים זה מגיע, כי מעלים בקודש ולא מורידים. הם כבר קיבלו את המשרה, אז איך אפשר לקחת מהם? אבל כשהעבודה חוזרת להיות עבודה אמיתית, ועם ישראל חי במדרגה של קדושים פדויים, אז העבודה חוזרת לבכורות. ספר במדבר הוא המתח שבין העולם שלפני חטא העגל לעולם שאחריו. בין העולם של עבודת השם והתהלכתי בתוככם לעולם שמחכה לעבודה הזאת עד העתיד לבוא. כל הדרך יש צורך בהסברים שקשים לעם לתפיסה, לא בגלל קטנותו של העם חליל, בדיוק להפך, בגלל גדולתו של העם, שמבקש גם כהונה, שמבקש גם הוא נבואה, שמבקש גם הוא לביאה, שמבקש פיזור אמיתי של כל העדה כולם קדושים. במציאות הקשה שמחייבת עם קדוש מול עולם שלם. צריך לזכור, גם זאת לא הייתה מציאות אידיאלית. המציאות האידיאלית, מסביר הרמח"ל, הייתה שהעולם כולו יהיה קדוש, אבל העולם חטא. ואז צריך עם של כהנים. במציאות הזאת צריך שבט קדוש. בסופה של הדרך, שהעבודה חוזרת לבכורות, והלוויים שקולים הם, ושבה המציאות, והתהלכתי בתוככם, כמו שהייתה הכוונה בבריאת האדם ובמתן תורה. ערב טוב.